מנהלים משפיעים, הפודקאסט למנהלים מובילים ומשפיעים עם מיטל ואסף הדר, בשיתוף מרקטינג סולושנס.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בסדרה מנהלים משפיעים, הפודקאסט של קהילת מנהלים בכירים משפיעים בחברות וארגונים. שמי מיטל הדר, מייסדת מרקטינג סולושנס, חברה לייעוץ וליווי עסקי לשיפור ביצועים ותוצאות. נמצא איתנו גם אסף.
אלן.
אלן, אלן. בסדרה שלנו מנהלים משפיעים מגיעים מנהלים, מנכ"לים, בכירים, לספר לנו על ההצלחות והאתגרים והדילמות הניהוליות שלהם והפתרון שלהם בעולם העסקי. היום אנחנו מארחים את המייסד והבעלים של פיירברי, פאורלינק, אחת המערכות CRM היותר חביבות שאנחנו מכירים. שלום לך, אמיר סגב.
איי, איי, מה קורה?
אמיר, תספר לנו קצת עליך, כאילו, מה לך ולמערכות? מאיפה צמחת, מה עברת? מה מרגש אותך בחיים?
רגע, תגיד לו לאט לאט, בוא נקרא את הבן אדם קודם. תראי איזה חיוך, חיוך שווה.
כן.
כן, אז אני חייב להגיד שגדלתי על ברכי סבא שלי, שהיה לו נגריה, והוא הרול מודל שלי, ואותו ראיתי בעצם כעצמאי, כי ההורים שלי היו שכירים, ואת הרול מודל שראיתי אצלו מאוד מאוד אהבתי, והוא היה בן אדם חופשי, הוא היה בן אדם כזה כמו בסרטים, ומאז תמיד חלמתי שיהיה לי... שיהיה לי עסק, ושאני אעשה, ושאני...
עוד שהיית קטן.
עוד שהייתי קטן, באמת. הייתי בחופשים הולך ועובד אצלו, ממש כזה גדלתי על ברכיו.
היה, יכול להיות אז שאם אתה עוזב את התחום, יש לך תחום משיק אחר.
לגמרי, אני אפתח נגריה. לגמרי.
תשמע, זה עסק לא רע היום.
אני עשיתי שם, אתה לא יודע כמה, באמת.
וואו, איזה יופי.
כיסאות וספות, הכל הוא נתן לי, הכל הוא נתן לי. אז ממש גדלתי על ברכיו, ומשם נוצר לי כל הדבר הזה של רצון להיות עצמאי. עוד לפני בכלל שהתעסקתי בטכנולוגיה. ואני זוכר שכבר זה היה ב-92, התחיל ממש האינטרנט, ואני, מה זה נדלקתי על זה, חבל הזמן. 92, כן. ואני זוכר שהיה לי מחשב 4 מגרם, ואחרי זה שדרגתי אותו ל-16 מגרם.
הפלופי.
משהו כזה, כן.
הפלופי, מדיסקים של הפלופי.
ומשם באמת, אחרי הצבא אמרתי, אני עושה את זה. למדתי גם תואר טכנולוגי באוניברסיטת בן גוריון, הנדסת מערכות מידע, שזה האמת התאים בול. ובאמת התחלתי לעבוד, לא היה לי שום רעיון כזה לסטארט-אפ, את יודעת, כמו שמדמיינים כזה.
כן.
סתם התחלתי לעבוד, לעשות פרויקטים מכל הבא ליד, והתגלגלתי לעשות אתרים. ובהתחלה הייתי מאוד מרוצה, זה היה מאוד מספק.
זה היה תקופת הזהב.
לגמרי. כן. אני זוכר שהאתר הראשון שעשיתי זה היה לבלט הישראלי. באמת, באמת. גאווה גדולה כל הדבר הזה.
איזה שנה זו הייתה?
אני פתחתי את זה ב-97.
וואו.
כן, משהו כזה. ועוד הייתי סטודנט, זה בימי כסטודנט, כבר התחלתי לתפעל את זה. והייתי עושה אתרים. עכשיו, זה היה מודל שבהתחלה היה לי כיף, קיבלתי כסף, הכל היה טוב ויפה. ואז... אני זוכר שהיה לי איזה לקוח שעשיתי לו אתר אדום יפהפה, משהו באמת, אחד היפים. והשקעתי על זה המון המון שעות עבודה, דרך אגב הכל אני לבד, והבאתי את זה ללקוח והוא אומר לי, תקשיב, אני לא אוהב אדום, אני אוהב ירוק. ואז בעצם הוא גרם לי לעשות את כל האתר מחדש, לבזבז עליו פי 2 שעות עבודה, ולעשות לו את זה ירוק רק בגלל שהוא אוהב ירוק. ואני פשוט התחרפנתי מזה, ואמרתי, זה בזבוז נוראי, ואמרתי, איזה מודל אני יכול לעשות יותר טוב מלעשות פרויקטים של one time. ואז חשבתי על כל המודל העסקי שאני עושה, ואמרתי, רגע, אני לא יכול לעשות פרויקטים. גם יש גבול לכמה שעות אני יכול לעשות, ובן אדם צריך חופש, ויש עוד הרבה דברים שקורים מסביב. ואמרתי, אני חייב לעבור למוצר. ואז נורא אהבתי את כל הקטע הזה של מערכות, שבדרך כלל גם תומכות באתרים, זה מה שהיה בזמנו. והיה לי לקוח שביקש ממני לעשות לו מערכת כזאת, וממש התאהבתי בתחום הזה שנקרא CRM. זה היה ב-2003.
כן, אז גם החיתונים של המערכות CRM.
וכבר אז הייתה לי אג'נדה שכל אפליקציה עסקית חייבת להיות HTML-ית, בגלל שהיא צריכה להיות מאוד מאוד גמישה ומאוד מאוד פלואידית כדי להתאים לעסק, וגם לנצל את האינטרנט, אוקיי? זאת אומרת, אני כבר ב-2003, לא ידעתי את זה בזמנו, אבל עשיתי את מודל הסאס, שהיום הוא מאוד פופולר, ואתה אומר, מה, ברור.
היום לא מתחילים להקים מוצר מפני
הסאס. בדיוק. אבל אז כבר הרמתי כביכול מוצר סאס.
מדהים.
כבר ב-2003. אבל הקמתי את המוצר הזה, מאוד מאוד מקובע, מאוד מאוד לא גמיש, כל דבר דרש מפתח, זאת אומרת, כל לקוח שהגיע אליי זה היה פרויקט. והצלחתי להכניס משהו כמו לקוח בחודש. זהו. ובאמת ישבתי על מספר מאוד מאוד קטן של לקוחות, אבל כל לקוח פרויקט. אני זוכר שהיה לי רשת תחנות דלק, מפעל תכשיטים.
זה יופי.
ממש. הרבה אתגרים טכנולוגיים, הרבה להיות hands-on, ומאוד נהניתי.
ברור.
אבל זה לא עשה סקיילינג, זה לא התפתח. ואני חושב ועוד הפעם הגעתי לחשוב על המודל העסקי שלי. אמרתי, רגע, אני לא מוכר פרויקטים, אני מוכר מוצר, אבל אני עדיין עובד כמו חמור. אז מה אני עושה לא נכון? ואז הבנתי שאני בעצם מתנהג כמו נגריית בוטיק.
הנגריה של סבא.
הנגריה של סבא.
כל בראש.
באמת.
ש.
ובעצם מה שהיה קורה זה שלקוח היה בא אליי, הוא היה בעצם בא ואומר לי, אמיר, תקשיב, תעשה לי ארון משולש. ואני נגריית בוטיק, עושה כל מה שהלקוח אומר, עושה לו ארון משולש. אתה מבין? ואחרי זה לך תתקן ארון משולש, ולך תתחזק ארון משולש, ויש לך כמה לקוחות, וכל אחד ביקש משהו מוזר, וכל אחד, בקיצור, לא עבד. לא עבד להתרומם לכמות מאוד מאוד רצינית של לקוחות. והבנתי שהמודל הזה של נגריית בוטיק, זה נחמד, זה כיף, אבל אי אפשר לעשות לזה סקייל-אפ למודל הזה. וחשבתי שוב על כל הדבר, ואמרתי, רגע, אני חייב לעבור למודל של איקאה. מה זה מודל של איקאה? זה אומר שאני לא מפתח פר לקוח, אלא אני מציע מוצר מדף, אבל מוצר מדף שהוא מאוד קסטומבילי, מאוד, אני מייצר שלושה סוגי ארונות, ובאמצעותם אני יכול לעשות מיקס שפותר את הבעיה ללקוח, במגוון פתרונות שונים. עכשיו, באותה תקופה אני זוכר שהייתי 9 עובדים, וכאילו הכל טוב ויפה, ומעט מאוד לקוחות פרויקטליים גדולים, רווחיות נמוכה. אמרתי, אוקיי, אני יוריד את הפרויקטים, ובמקביל אני אפתח את הפלטפורמה הזאת שהיא בסגנון איקאה, שהכל יהיה שם self-service וקסטומבילי והכל ניתן לעשות שם במהירות, ואז אני כאילו יאזן, כי בכל זאת אני אף פעם לא קיבלתי השקעה, ואף פעם לא מימנו אותי, אני לא בא ממשפחה עשירה, אז הכל היה צריך להיות עקב בצד אגודל ממה שיש, אוקיי?
מדהים.
אז אמרתי, אני יוריד לאט לאט את הפרויקטים, ולאט לאט אני אצמיח את הפלטפורמה הזאת. וזה היה wishful thinking מאוד מאוד נחמד, אבל בפועל זה לא קרה. ברגע שאני הפסקתי לעשות פרויקטים, זה פשוט צנח. זה פשוט צנח, זה התמוטט, והייתה תקופה תזרימית לא פשוטה באותה תקופה. אני ירדתי לשני עובדים, אבל שנינו עבדנו על הפלטפורמה הזאת, ובאמת אני מסתכל לאחור ואני אומר, רגע, איך ידעת שזה יצליח? איך ידעת שזה יעבוד? איך ידעת שאתה לא מבזבז את הזמן? אז לא יודע, אני קם יום-יום ואני אומר, וואלה, זה יצליח. למה?
וזה
ככה.
וזה טרום תקופת הסטארט-אפים וכל העמק הסיליקון, זאת אומרת.
לגמרי, לגמרי. ובאמת אחרי 3 שנים, שבה אני והמתכנת שעבד איתי, סיימנו את הפלטפורמה הזאת, באמת היינו ממש 2 אנשים, והתחלנו למכור את זה. וזה פשוט הייתה הצלחה מסחררת.
מאיזה שנה?
זה היה ב-2012.
התקדמנו.
2012, התקדמנו קצת.
10 שנים.
כן. ואנחנו שנינו אנשים טכנולוגיים, שעיקר הפורטה שלנו זה במוצר ובפיתוח, והעלינו את הגרסה הזאת לאינטרנט. זו גרסה שיכולת להירשם לבד, לקסטם לבד, לשלם לבד, עוד אז, שזה היה ממש מהפכני באותו רגע.
לגמרי.
ולקוחות התחילו להצטבר, באמת אנחנו כל חודש הכפלנו את ההכנסות של החברה. וזה, אני חייב להגיד שזה סופר מרגש.
ברור.
זה כאילו אתה מתעלף כל יום שאתה מגיע לעבודה. זה כאילו מין נחת כזאת שאני לא יכול להסביר.
איזה
באמת.
יופי.
זה ממש כיף. ואז אמרנו, רגע, יש כבר לקוחות, יש כבר מחירות, חייבים להביא מישהו שידבר בטלפון.
פרט שולי קטן.
פרט שולי קטן, כן.
מאוד קטן.
ואז פרסמתי מודעה, ותוך 15 דקות ענתה למודעה הזאת נוגה. למחרת היא כבר הייתה בראיון, ותוך זמן קצר היא הצטרפה. זאת אומרת, היא הייתה עובד כאילו השלישי מאז שרמנו את הדבר הזה. והיום היא מנכ"לית החברה.
וואו.
כן.
צמחה מלמטה.
לגמרי. ובאמת כל מטלה שנתתי לה, היא הצליחה בצורה פנומנלית. זאת אומרת, בהתחלה היא עשתה מחירות, ואחרי זה שירות, ואחרי זה פרודקט. כאילו כל מה שנתתי לה היה מדהים. וזה באמת היה בשנים שצמחנו 100%, 200%, שנים מאוד מאוד מרגשות.
השנים האחרונות מן הסתם בטח שנים מאתגרות, נכון?
לגמרי. תקשיבו, אני חושב שלהקים סטארט-אפ זה כמו לעלות במדרגות. כל פעם אתה נמצא במדרגה מסוימת, ובמדרגה הזאת יש אתגר, שאתה צריך לפתור אותו כדי לעבור למדרגה הבאה. אז בהתחלה האתגר הוא בכלל שיהיה לך מוצר למכור. זאת אומרת, משהו ששווה שמישהו ישים עליו כסף. אז את זה הצלחנו לפתור. אחרי זה היה לנו אתגר של מי ימכור את זה, כי תחשבו שאני מכרתי את זה בהתחלה. עכשיו, אני עם כל הידע ומקצועיות ומוטיבציה, אז זה עבד. עכשיו היה אתגר איך אני מוכר שאני לא מוכר.
כן.
אוקיי?
שזה צריך מישהו אחר, בדיוק.
בדיוק, בדיוק. ואני חייב להגיד שכל דבר כזה זה תהליך סיזיפי שבו אתה מביא מישהו ומתאכזב, ואחרי זה מביא עוד מישהו ומתאכזב, ואחרי זה אתה עושה טעויות, ואחרי זה אתה מביא עוד מישהו, וזה גם טעות שלך וגם טעות שלו. בקיצור, אני חושב שנגיד במחירות לקח לנו איזה 4-5 גלגולים של הדבר הזה, עד שהצלחנו...
החלפת אנשי מחירות.
כן, כן, כן.
הרבה
כן.
מאוד משאבים, הרבה מאוד כן. זמן, כסף. כן.
עד שהצלחנו באמת לייצב את זה.
כן, לדייק.
והיום יש לנו אנשי מחירות מדהימים. באמת, שעובדים בצורה מאוד יפה. עכשיו, זה רק פעילות אחת. אבל יש לנו הרבה פעילויות בחברה. יש לנו פיתוח, יש לנו פרודקט, יש לנו דיזיין, יש לנו מרקטינג, יש לנו אונבורדינג, CS, ספורט. המון המון פעילויות, אוקיי? שחלקן עדיין לא פיצחנו. אוקיי? היום אנחנו 40 עובדים, ועדיין לא פיצחנו את כל הפעילויות, אני חייב להגיד.
הפיצוח, אתה אומר, לסביעות רצונכם. יכול להיות שפיצחתם אותה בצורה כזאת או אחרת, אבל...
תראה, הנתונים מראים שלא פיצחנו. שלא פיצחנו.
זה שלכם, כן.
אני חושב שהיום אנחנו נמצאים ב... קודם כל, כל מה שקורה לנו, מצד אחד אנחנו חושבים שזה הכי מיוחד בעולם, וזה הכי כאילו קורה לנו, וזה הכי כאילו וואו. מצד שני, שאנחנו מסתכלים על סיפורים מהצד, אנחנו רואים שאנחנו הכי סטנדרטים בעולם. זאת אומרת, אנחנו הכי סטארט-אפ סטנדרטי, עם הבעיות הסטנדרטיות, עם הדברים הסטנדרטיים, לא המצאנו כלום, כאילו, כל הבעיות שיש לנו, יש גם לאחרים.
אז בואו נדבר קצת על, באמת, על העולם הזה של ה-CRM, ה-Customer...
Relationship Management.
Management, זאת אומרת, איך אנחנו באמת מנהלים את הלקוח דרך המערכות האלה, היום, האתגר הוא, כמו שציינת, האתגר הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי ממה שהיה בעבר.
נכון.
לאותם חברות, אותם ארגונים, אותם לקוחות היום, שמנהלים את הביזנס שלהם, בצורה אחת, אקסלים, לא אקסלים, רשומות, צטלך, אתם, חברות מקבילות אליכם, איך אתם היום מצליחים למשוך אותם אליכם? אילו ערכים למעשה אתם נותנים להם, בשביל ש... יזנחו מה שנקרא את הדרך המסורתית הישנה, ויכנסו לתוך העולמות האלה, כי יש הרבה מאוד ארגונים, אנחנו יודעים, וחברות ועסקים קטנים כגדולים, שיש להם פחד, א', טכנולוגי, ב', כוח הרגל שלא מעוניינים לעשות דברים, כי חלקם מציין, מה שעובד לא משנים.
תראה, גם כשאתה רוצה לעשות דיאטה, אתה צריך לרצות, אוקיי? קודם כל, בן אדם צריך לרצות. אם אתה לא תרצה לעשות דיאטה, גם המומחה הכי גדול לדיאטה לא יעזור לך. אוקיי? אז קודם כל אנחנו צריכים שהלקוח ירצה, ושלא יכפו את זה עליו. אתה יודע, יכול להיות שמנכ״ל קופה על איש מחירות, או אנחנו נפגשים עם כל מיני דברים כאלה. אנחנו צריכים שהארגון ירצה את זה. עכשיו, אני חושב שמה שקורה היום זה ש... זה חייב להיות בכל ארגון וארגון, כי מה שקורה זה נותן לך אדג' עסקי על עסקים אחרים, אוקיי? אני אסביר למה, כי אם אתה לא מנהל את הדאטה שלך, אם אתה לא מנהל את הלקוח שלך, אתה כנראה לא תראה את הבעיות שאתה נתקל בהן. אתה לא תראה את הפיטפולס ואת המקומות שבהם אתה מנהל את זה לא טוב. ואז אתה פשוט תמשיך לעשות את אותו דבר כמו שעשית.
אין ניהול, אין בקרה.
לגמרי.
אתה מדידה. לא יכול ללמוד, אתה לא יכול ללמוד מדידה, אתה לא יכול לדעת איפה הנפילות שלך. אין לך תיעוד. בוא נגיד ככה, היום זה כמו לשתות מים.
לגמרי.
אין היום חברה, אני רוצה להגיד לכם אבל שיש משהו שהוא נשמע, הוא נשמע מגוח, אבל זה אמיתי, כי אנחנו רואים את זה, אנחנו נבינו מעל 420 חברות. ותתפלו, יש לא מעט חברות וארגונים. גדולים, בינוניים פלוס, שעדיין משתמשים במערכת ERP/priority/מערכות שהן לא נותנות מענה כ-CRM,
מערכות לידים,
עם אינטגרציות, עם דיגיטציה מלאה, עם אוטומציות מלאות, או לחילופין אתה מוצא ואתה רואה פתאום איזה 20 ומשהו אנשי מחירות שטח שמשתמשים באקסלים. למה? כי הם הרימו ידיים מהמערכת המיושנת שהם עובדים איתה, שהיא רק אם אתה מתחבר, אם אתה שומע את המנועים עובדים, רק אז אתה יכול, ומאיזושהי פינה במשרד אולי. ובכל זאת יש איזושהי, באמת אנחנו רואים מגמה של, נכון, יש הרבה יותר מודעות לנושא הזה שנקרא CRM, ומדידה ובקרה ותיעוד, ושבאמת הנכס הכי יקר של הלקוח, בוא נגיד את האמת, זה הדאטה שלו.
לגמרי.
אני חושב מיטל, שלמעשה הקדמה, עכשיו גם הקורונה תרמה לזה, עם כל מה שראינו עם הקדמה הטכנולוגית, זום וחוצה בזה, אני חושב שהקדמה הטכנולוגית, במיוחד אחרי הקורונה ובשנה האחרונה, היא דוחפת, היא מזרזת את כל הנושא הזה של באמת ניהול הידע, הדאטה, AI, בסופו של דבר, תקן אותי אם אני טועה, אמיר, CRM זה למעשה היום אחד מהכלים הניהולים, אם לא הכלי, הטוב ביותר, לנהל לא רק את הלקוח, לנהל את כל מה שקורה בתוך הארגון, בתוך החברה.
תראה, אני באג'נדה ניהולית של אתה חייב להיות ארגון שהוא דאטה דריבן.
מעולה, נכון.
זה המטרה, קודם כל, להיות דאטה דריבן, כי אם אתה לא דאטה דריבן, אתה לא יכול לנהל. אתה לא יכול להחליט, אתה לא יכול לדעת מה קורה ולהשתפר. אז כדי להיות דאטה דריבן, אתה קודם כל צריך לאסוף את הדאטה. זה הבעיה מספר אחת. זאת אומרת, שאנחנו באים לארגונים שאנחנו מטמיעים את המוצר שלנו, הבעיה נאמבר וואן שאנחנו באים לפתור זה אגרגציה של הדאטה. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו באים ואנחנו...
הפיזור הזה...
כן, יש לא להם מרכז. לידים באימייל, ויש להם לידים בקונטקט אז שנכנסים לתוך הוורדפרס.
אוי ואבוי.
ויש להם לידים באקסלים, ויש להם...
לך תמצא את הרגליים ואת הידיים.
כן, קודם כל בוא תאסוף את כל הלידים במקום אחד, זה כבר בעיה.
ולטרמינולוגיה משותפת של השדות במערכת, ושהכל יהיה מסודר לפי עמודות כמו שצריך.
לגמרי, לגמרי.
זאת העבודה העיקרית. אגב, שאנחנו, כן, אנחנו פוגשים, כשאנחנו עושים אפיונים של מערכות ובכלל של תהליכים, אז אחד הדברים שאנחנו באמת רואים זה קודם כל ליישר קו עם הדאטה. זה אחד הדברים שהכי הרבה לוקחים זמן.
זה הבעיה. זה הבעיה. קודם כל שיהיה לי את הדאטה.
נכון, לגמרי.
אחרי שיש לי דאטה, אני צריך שיהיה לי תהליך. אוקיי? בדרך כלל אנחנו עושים תהליך של מכירה, זה הדבר הכי פופולרי אצלנו, ואז אנחנו קובעים שלבים בתהליך מכירה, ורואים ניתוח אחרי זה של מה קרה בתהליך.
גם השירות והשיווק נכנסים, מן הסתם.
לגמרי.
בטח.
אבל אני אהבתי, הוא אומר משהו שבדרך כלל לא תשמעי, הוא אומר, אנחנו הולכים קודם כל לדאטה, אחרי זה לתהליך.
נכון, חייב.
הרבה מאוד... זה בצד שלך, אנחנו יודעים שהרבה מאוד חברות מקבילות, ארגון, הולכות לכיוון של, קודם כל תהליך. הדאטה תביא לי אותה בסוף. ממש, תביא, לא, לא, זה לא רלוונטי כרגע הדאטה. בוא נאפיין את התהליך. ואתה אומר, הפוך גוטה. קודם כל...
אני אומר, the data is the king.
Is the king.
Is the king.
זאת אומרת, אתה רוצה לדעת קודם כל, עם מה יש לך עסק עם אחד הדאטה, איפה הוא נמצא, איך הוא מרוכז, איך הוא רשום. איזה עמודות. עמודות. איפה נמצא?
בוא אני אסביר לכם.
יכול להיות שאני צריך להפוך את הדברים גם לסקריפטים, כאילו אני צריך לייצר מיקון קודם כל לדאטה, כאילו יש הרבה מאוד ארגון, אחד החולאים הכי גדולים שאנחנו רואים זה שהרבה מאוד מהמידע על הדאטה, המידע הכי חשוב על הדאטה נמצא בהערות. זה שדה, אני רוצה להגיד לך שזה שדה,
שדה המוות אנחנו קוראים לו,
זה שדה המוות, אני משתדלת לבטל אותו אצל כל הכוח.
כן, אני חושב שהבעיה המרכזית, אם אנחנו מסתכלים רגע על ה-customer journey, אוקיי? הלו, אנחנו כולנו היום עסוקים ב-Customer Journey. אני מחלק את ה-Customer Journey לכמה חלקים. החלק הראשון זה Discovery, החלק השני זה Sales, אחרי זה Onboarding ו-Retention. אוקיי? בתוך ה-Customer Journey הזה, היום במיוחד עסקים קטנים, משתמשים בהרבה תוכנות. זאת אומרת, תוכנה אחת לתקשר עם הלקוח זה באימייל. אחרי זה תוכנה שנייה זה האתר שלי, אולי גם e-commerce. תוכנה שלישית זה התוכנת דיבור שלי. תוכנה רביעית זה הנהלת חשבונות. אחרי זה יכול להיות שיש לי תוכנה נפרדת לשירות, ויש לי תוכנה נפרדת למחירות. זאת אומרת שאני כבר בקלות מגיע לחמש מערכות שונות שמנהלות את הלקוח. ואז אני שואל, מי ה-System of Record של הארגון הזה? כי אז מה שקורה זה שיש לי קצת דאטה פה, קצת דאטה פה, קצת דאטה פה, קצת דאטה פה, אני לא יכול לקבל החלטה.
ואני רוצה לקבל את כל התמונה המלאה על אותו, לגמרי, על אותו לקוח.
לגמרי.
ואני רוצה שהכל יתנקז לי למקום אחד, שאני יודע מה המסר האחרון שהוא שלח לי, איך הוא יגיב לי להודעה הזאת ולמייל הזה. ואפרופו אינטגרציות ומידע מלא במקום אחד, אני רוצה לומר לך, אסף, שאני משתמשת קצה בפאורלינק.
טוב, את משוחדת.
לא, 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 אני דווקא לא משוחדת, אני עובדת עם המון מערכות, כולם היו בניי, אני חייבת להודות, אנחנו גוף אובייקטיבי, אבל אתה יודע, אחד הדברים שאהבתי, שאמיר אמר לי, לא יצא לנו לדבר לפני הפודקאסט, זה אחד הדברים הכי טובים שאנחנו עושים אגב, אנחנו לא מכינים אף מרואיין שלנו לפודקאסט, ואנחנו לא מתאמנים ציפיות, ואנחנו, כי אנחנו מאמינים באותנטיות, אבל אחד הדברים שאני אמרתי לאמיר, זה הכל פתוח, הוא אמר לי, תשאלי מה שאת רוצה, אז אמרתי לו, גם דברים שהם לא נעימים לשמוע, אז הוא אמר לי, הכל.
נו, אז יאללה, שוט.
אז אני רוצה להגיד משהו, נדבר על כמה דברים, מבחינת יוזר אינטרפייס, מבחינת יכולות מערכת, מבחינת אינטגרציות, מבחינת גמישות, מבחינת הרבה מאוד דברים, וואו, באמת שפוע לכם. תכף תספר לנו גם על ההשקה שלכם לחול, שהיא גם כן מעניינת אותי.
לגמרי, מרגש.
מרגש לחלוטין. אבל יש משהו שהוא קצת קשה בתפעול, בקבלת שירות, כי מצד אחד, אם אתה לא עובד עם אינטגרטור, זה התחושה שלנו וגם של לקוחות שלנו, אם אתה לא עובד עם אינטגרטור של פאורלינק, אתה קצת מתקשה לקבל שירות בשוטף, הדרכה צמודה, איש קשר שנמצא איתך מפאורלינק. יצרתם איזשהו מנגנון שהוא מכוון מראש, שזאת מערכת שהיא פלטפורמה ויש לה, יש לה מיישמים אינטגרטורים. אבל בסופו של דבר הלקוח קנה את הפלטפורמה שלכם, הוא רוצה לקבל שירות מהפלטפורמה שלכם. אני חייבת להודות, אם אני צריכה לסמן ככה מ-1 עד 5, אני נמצאת על 3.
אוקיי.
למה?
אז תשמעי, קודם כל...
זה 3 שלך, לא בטוח שאצלו, אצל מישהו אחר זה לא 3.
לא, אבל אני מייצגת לו, בוא נגיד, אני מדברת על איזושהי חוות דעת.
כן, נדבר בשמנו.
כן.
קודם כל אני חייב להגיד שאני כתבתי את ספר הטעויות הגדול, והמורחב. אני כתבתי אותו.
איזה יופי.
כן. אני חושב שאין כמעט טעות שלא עשינו. באמת, גם... ואנחנו ממשיכים לעשות.
זה הכי אנושי.
אנחנו ממשיכים לעשות. וכל פעם יש לנו איזשהו צוואר בקבוק בחלק אחר של הביזנס, ואני חושב שמה שקורה לנו כרגע, זה שלא התכוננו ולא תכננו שתהיה כזאת התנפלות על המוצר שלנו. אני באמת, קשה לנו. ברגעים אלו קשה לנו, כי ממש יש דרישה ממש ממש גבוהה למוצר של המון עסקים, אוקיי? ובמיוחד גם עסקים שאת יודעת, זה עסק של 3 אנשים, והוא עכשיו לא כל כך מבין טכנולוגית, ויש לו צרכים מלאים, ומישהו צריך לבוא ולתפוס לו את היד, וכרגע אנחנו פשוט overwhelmed בנושא הזה. אנחנו עדיין לא פיצחנו בצורה מלאה איך לתת לכולם את השירות שהוא ירגיש one on one בצורה סקלבילית, אוקיי? ואנחנו בדרך לשם. אנחנו רוצים לפצוח, להשיק קומיוניטי שיתמוך בכל הלקוחות. אנחנו עושים וובינרים, זה גם משהו חדש. אנחנו הולכים לעשות, להציע וורקשופס, שילוו ממש את העסקים האלה יד ביד, ובעצם לעזור לכל מי שרוצה לעבוד עם הפלטפורמה שלנו. מעבר לזה, אנחנו מתכננים, אני חושב שהעקב אכילס היום שלנו זה כל העניין של אינטגרציות. אז אנחנו הולכים גם להשיק מרקט פלייס של אינטגרציות, ככה שבכל פעם שתרצה אינטגרציה, אם זה לוורדפרס, אם זה לפייסבוק, ואם זה... לוויקס ולכל מיני פלטפורמות, אתה תוכל בכמה קליקים, בלי להיות טכנולוג גדול, לעבור את המכשול הזה. זאת אומרת שאני חושב שבאמת לא תכננו שכל כך הרבה עסקים...
אבל בארסנל, תשימי לב, בארסנל הכלים הם כבר חושבים קדימה. כל הסיפור האבולוציוני.
כן.
סקלביליטי, כן. הוא כבר חושב קדימה שירות, הוא מודע לזה, שזה כבר יתרון, הוא מודע לזה. ותשמעי, כל הכבוד, יושב ונותן לך את התשובות.
אנחנו כל הזמן יש לנו בעיות של סקלביליטי, כל הזמן.
אבל בוא תספר לנו, תשמע, בכל זאת, אתם בין המערכות הישראליות, נכון היום, ממה שאנחנו מכירים, השכיחות, הטובות, קל לעבוד עם המערכת שלכם, גם מי שאין לו שום רקע במערכות. יש לזה בעצם דרך שעברתם כדי להגיע לאן שהגעתם.
נכון.
מה הדברים שלדעתך, מה התהליכים, האנשים, התהליכי ניהול, האסטרטגיה, שגרמה לכל הדבר הזה להצליח כל כך?
אז זה באמת סיפור יפה, וזה מחזיר אותי ל-2009, בתקופה היא שבאמת היינו עושים פרויקטים ללקוחות, בצורה מאוד סיזיפית ומאוד קשה. ומה שקרה זה שבגלל שהיינו כל היום עסוקים בלקוחות ובפרויקטים, בדיטלס, הזנחנו את הפלטפורמה. ואז הרבה הרבה עקפו אותנו באותה תקופה. כאילו אנחנו לא היינו פופולריים באותה תקופה, אף אחד לא ידע שאנחנו קיימים, היו מוצרים אחרים שהצליחו, וזה מאוד כאב, כי אני תמיד הרגשתי שיש לנו מוצר מדהים, ואנחנו יותר טובים מאחרים. ואז אני באמת, אני זוכר את עצמי, נשבעתי שאני לעולם, 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 לא יזניח את המוצר. ומה שקורה היום זה שאנחנו מוציאים ריליס של המוצר כל רבעון.
וואו.
ואז אנחנו בעצם מוציאים כל פעם עוד גרסה ועוד גרסה ועוד גרסה ועוד גרסה, ומה שקרה באסטרטגיה הזאת זה שאנחנו היום במרחק של 20-25 דורות משאר המוצרים שמתחרים מולנו.
מדהים.
אז באמת, אם יש טיפ אחד שאני יכול להגיד לאנשים, זה לעולם אסור להפסיק להתחדש. כל הזמן להתחדש ולהתחדש, להתחדש, כי ברגע שאתה מפסיק להתחדש, אתה מתחיל למות.
אתה אחורה, אתה הולך אחורה למעשה.
כן, כי המציאות כל פעם משתנה. אם צריך להתאים לקורונה, אם צריך להתאים לתנאים חדשים במשק, אתה כל הזמן צריך להתעדכן ולחדש ולהתעדכן ולהתחדש, ואז אתה נשאר רלוונטי.
לגמרי. הדינמיות בעולם העסקי...
תחשבי רגע שיצרן רכב לא היה מוציא דגם חדש. אלו מה ההבדל בין שנה לשנה ברכבים? כלום.
נכון.
גימור פה, גימור שם, תוספת על הנכון.
אם אתה לא מוציא, אתה לאט לאט תופס פער.
לגמרי.
אמיר, אתה יודע, אני, מיטל, בא לי קצת לדבר על הנושא של אונבורדינג, של ההטמעות. כל העולם הזה של המערכות CRM, ואפיונים והטמעות, בסופו של יום, הצלחה בסופו של דבר נמדדת לא על האפיון, אלא ההטמעה בפועל של אותה מערכת. ושם אנחנו חווים, אנחנו בתור חברה שמלווה לא מעט ארגונים במהלך השנים, שהנפילות מתרחשות בהטמעה.
לגמרי.
ושם...
זה נתון מובהק דרך אגב.
נכון, זה לא משהו שהמצאנו.
אנחנו מודדים את זה בצורה... יש לנו אלפי לקוחות ואלפי הטמעות. אני אומר לך, אנחנו מודדים את זה, יש לנו נתונים מדויקים. זה נופל שם.
אז בוא, תן לנו אתה, איך אתם רואים את ההטמעה, את תהליך ההטמעה הנכון, המיטבי, הרצוי? לא משנה באיזה לקוח, בסופו של דבר, זה נכנס לאיזשהו סוג של פורמט כזה, פורמט הטמעה. איך אתם רואים את זה?
אז קודם כל אני חושב שזה מאוד תלוי בגודל העסק או בגודל החברה. וחשוב דבר ראשון שיהיה מוביל ארגוני. כי הרבה פעמים אני רואה מנכ״ל שאומר, בוא נפיל
זה יעשה,
את זה,
הוא כן, יעשה,
בוא
כן.
נפיל את זה על איזה מישהו.
כל פעם גם מישהו אחר, כן, אוקיי.
ואז אתה יודע, אני צריך להטמיע את זה ולשכנע גם כמה סטייק הולדרס בתוך הארגון.
אני חושב, מיטל, שאת המשפטים האלה צריך להשמיע לכמה מהאנשים שאנחנו מכירים.
כן.
אז חייב קודם כל להבין מי המוביל הארגוני, ושהוא מסוגל לקחת את ההטמעה הזאת עליו.
מסוגלות, יפה, אמרת משהו נכון, מסוגלות.
כן, כי הרבה פעמים יש מובילים, נתנו למישהו לעשות את זה, אבל הוא לא מספיק טכנולוגי, והוא לא מספיק מבין...
הוא צריך להיות עם ראייה מערכתית.
לגמרי.
והוא הפרויקטור, והוא מכיר את התהליכים, בין אם זה במחירות ובשירות ובשימור, הוא צריך להכיר מאוד מאוד טוב את הכאבים, את החולות.
נכון, זה צריך להיות מישהו עם כוח.
מישהו עם כוח, מישהו שהוא ממש, הוא מבין את כל התהליכים הפנים-ארגוניים, בין אם זה בתוך המערכת בין המחלקות, בתוך המחלקות אל מול הלקוח החיצוני, הוא הפרויקטור.
נכון.
ואם יש משהו, אני רוצה להגיד לכם, חברים, שזה באמת מהקישקי אני מדברת עכשיו, אם יש משהו הכי מתסכל בתהליכים מהסוג הזה, זה שמלבישים לך פרויקטור מצד הלקוח, או שהוא לא טכנולוג, או שאין לו כוח בארגון, או שהוא לא מבין בכלל את עולם הדאטה.
או שהנחית אותו, הוא לא היה מעוניין, הוא לא מעוניין בכלל.
והוא לא מעוניין, וכמו שבן אדם לא מעוניין, אז אין מה לעשות, הוא לא מניע את הגלגלים, ואתה צריך להיות על זה, וכשעושים אפיון והמיישם, או האינטגרטור, או המערכת עצמה, מתחילים ליישם, אין דבר יותר חשוב מקודם כל, לתת לאנשים לגעת במערכת. להרים שם 100 לידים, לגעת במערכת, להביא את כל הריקושטים, והתפקיד של אותו פרויקטור, זה לרכז את הכל בצורה מאוד 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 מקצועית, לבוא ולהגיד חברים, 1, 2, 3, 4. וזה אם יש משהו שהוא באמת חוזר על עצמו בין חברות וארגונים גדולים כקטנים, אני אומרת, זה שבאמת, לא תמיד בוחרים את הפרויקטור הנכון.
אז כן, אז אמיר אומר פרויקטור, מוביל.
מוביל ארגוני, אנחנו קוראים לזה.
אז מוביל ארגוני.
או צ'מפיון.
מעולה.
אז באמת את נגעת בנקודה השנייה, שהרבה פעמים ארגונים, קודם כל חיכו הרבה זמן למערכת CRM, ואז הם עושים איזה תיק אפיון של איזה 30 עמודים, והמנכ״ל משפריץ שם את כל חלומותיו.
לגמרי.
אי פעם, כן?
כן.
לא... כל משהו רע, מפה, מפה, מפה,
כן,
מפה.
כן, תעשה לי את זה. שזה גם יעשה כן. צ'טבוט, וזה גם כן. יעשה זה, וזה גם יעשה זה. כן, עכשיו אתה אומר לו, תקשיב, בוא, בכלל הלידים שלך כולם במקום אחד, לא, אני רוצה שזה מהצ'טבוט יעבור ישר לזה,
אוי, ויציא לי הצעה. אוי, כמה שזה מוכר, כמה שזה מוכר.
כאילו הם רוצים לטרוף את העולם. כן. לטרוף כן. את העולם.
הם עבדו רגע אחד עם ERP ועם אקסלים.
כן, רגע אחד אתה באקסלים, רגע שני אתה רוצה להיות data-driven כן. organization.
כן.
אז זה עוד בעיה שהם בשלב של ה-onboarding, מצפים שהם יכבשו את העולם.
אז להנמיך ציפיות.
גם להנמיך ציפיות, וגם צריך סקופ מאוד קטן. אז מאוד התחברתי למה שאמרת מקודם, זה שקודם כל בואו ננחת.
בדיוק.
נכניס 100 לידים ראשונים, נראה איך זה מנגן, נמשיך משם.
נכון. הדברים צריכים לקרות בשלבים. לא יכול להיות שאתה עושה את זה בפעם אחת את הכל. לא יכול לקרות. לא נכון לעשות את זה.
לגמרי.
מה עוד בת מה?
אז זה העניין שיש ציפיות מאוד מאוד גבוהות. אחרי זה, הרבה פעמים ראינו שהמוביל הארגוני לא מדבר עם הארגון שלו. זאת אומרת, הוא לא מכניס את הסטייקהולדרס העיקריים לתהליך. זאת אומרת, יכול להיות שהמוביל הארגוני הוא ממערכות מידע, אבל הוא לא משתף את הסיילס. הוא לא משתף את הסרוויס, הוא לא משתף את הביזנס. ואז מגיעים לאיזושהי מערכת שהיא גנרית כזאת ולא מתאימה באמת לביזנס. אז הרבה פעמים גם אנחנו רואים את זה. עוד דבר זה שהלקוח בא ואומר אני רוצה א', ב', ג', מתחילים את הפרויקט והוא מקבל מטייבון חבל על הזמן.
הוא רוצה עוד.
תוך כדי שאנחנו עוד לא...
אחרי אפיון, אחרי הכל. כן, אני רוצה עוד, תוסיף לי, זה על הדרך.
תוסיף לי, ותכניס לי גם פה, ותכניס לי גם שם. ואז מה שקורה זה שבהתמעה זה כמו שעון סטופר. אם זה לא עולה תוך 30 עד 60 יום, הלך הפרויקט. באמת. יש לנו סטטיסטיקה שאם תוך חודשיים אתה לא בפנים, נגמר.
מרגע שלב ההתמעה עד עליית המערכת סופית.
כן, כן.
60 יום.
60 יום.
אני מסכימה לגמרי.
60 יום הלך הלקוח.
ב-60 יום האלה גם העברנו הדרכות והכל, וכולם כבר עובדים עם המערכת.
שזה צריך לעבוד, כן.
ברור. לגמרי, מסכימה עם כל מילה, כמי שעובר, אנחנו עוברים את זה לא מעט בחברות וארגונים.
בוא איזה משפט אחד על חול. חייבים.
נכון, פיירברי, נו באמת.
לגמרי, לגמרי.
תן לנו את האי.
ריספקט.
אז אני חושב שמה שקרה לנו זה שראינו שאנחנו מאוד מצליחים בישראל, ויש לנו באמת יכולת, אז אמרנו למה שלא נכבוש את העולם, אוקיי? זה חזונו של כל איש.
התיאבון הגיע.
התיאבון הגיע. ואני חושב שמה שדיברנו מקודם זה ש... ארגון ממוצע, בינוני ומעלה, עובד עם לפחות 4-5 מערכות שמנהלות לקוחות, והאינטגרציה ביניהם היא בלתי אפשרית, ולכן כל האגרגציה של הדאטה ולהבין ניתוח של הדאטה לא קיים. הרצון שלנו הוא באמת לייצר פלטפורמה שתנהל את החמש אופרציות המרכזיות של ארגון, זאת אומרת, זה סיילס, סרוויס, מרקטינג, כשלושת העיקריים, אי-קומרס.
פיננשל, כספים.
כספים.
כן.
ובאמת לייצר דבר כזה שיהיה לי את הדאטה בתוך המערכת בלי אינטגרציה. זאת אומרת, בצורה אינרנטית. ואז, ברגע שיש אצלי את הדאטה, אנחנו כבר יכולים לעשות AI, ומשין לרנינג, ולתת את כל התובנות out of the box לעסקים.
יפה, יפה.
עכשיו, מסתבר שרוב המערכות בעולם הן מערכות שמטפלות רק בחלק אחד מהביזנס, אם זה סרוויס, אם זה סיילס, אם זה מרקטינג, מערכות דיבור. יש מעט מאוד מערכות בעולם שהולכות לאתגר שאנחנו רוצים, לתת איזשהו סוג של all in one, ולתת על זה תובנות.
נכון.
ולכן אנחנו חושבים שיש לנו יכולת ודרך וקפסיטי וסיי בשוק הבינלאומי, וזה הולך להיות להיט.
יאללה, שיהיה בהצלחה
שם. מדהים, 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 בהצלחה רבה, רבה.
טיפ הזהב.
טיפ הזהב למנהלים, מנכלים, מייסדים.
יש לנו תמיד את השאלה האחרונה, איילת, שאנחנו תמיד באים, אומרים, תן לנו את הטיפ שלך, זה יכול להיות סדרת טיפ עם טיפ, ממקום המושב שלך כמנהל, כבעלים, כמייסד, לאותם מנכלים, מנכלים צעירים, מנהלים בכירים.
אני יכול לתת טיפ שאני חושב שהוא מתאים לשלב שלי. זאת אומרת, אנחנו חברה של 40 איש, כנראה שהטיפ שלי הוא טוב ל-40 איש.
אוקיי.
הוא לא טוב ל-1,000 איש, והוא לא טוב ל-3 אנשים. ואני חושב שהטיפ הכי גדול שאני יכול כרגע להגיד, זה כל העניין של אנשים. אוקיי? אני תמיד חשבתי שאם יהיה לי את המוצר הכי טוב, אז זה יצליח. ואם אני אשווק הכי טוב, אני אצליח. ואם אני ישרת הכי טוב, אני אצליח. ומסתבר, שהדבר הכי נכון זה שיהיה לך אנשים טובים.
וואו.
נכון. לגמרי.
כמה זה חוזר על עצמו. כן, כמה אנחנו מכירים את זה.
נכון. משאב אנושי, משאב אנושי.
כן, כי בהתחלה אתה אומר, מה הבעיה, אני אקח את זה, הוא יענה לטלפון.
מאוד פשוט, אחד ועוד אחד.
הוא ימכור, ונגמור עניין.
אחד ועוד אחד,
אחד ועוד אחד ושתיים. ואז אתה שם את הבן אדם, ואתה אומר, רגע, אבל הוא לא מוכר, למה הוא לא... כאילו, אתה אומר, מה הבעיה למכור? מה הבעיה לתת שירות? מה הבעיה לפתח? כאילו, כל דבר הזה, אתה אומר, אני הייתי שם, אני עשיתי את זה. ואני חושב שבאמת, גם עכשיו גייסנו יועצת ארגונית מדהימה, 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 באמת מזלי שהצלחתי להביא אותה, באמת במזל, שעוזרת לנו בכל האספקט האנושי, ואנשים זה דבר מורכב. בן אדם יש לו שאיפות, ויש לו משפחה, ויש לו רגשות, ויש לו תחושות, וזה גם לא דבר יציב בן אדם.
כן.
זה עולה ויורד, והוא שמח והוא עצוב, וצריך לנהל את זה בצורה ממש.
עולם ומלואו.
ואם אני יבורך באנשים טובים, ההצלחה מובטחת.
לגמרי, לגמרי. אמיר סגב, מייסד ובעלים של פייברי, פאורלינק. תודה רבה לך, היה סופר מרתק. אני מאחלת לפייברי הרבה מאוד הצלחה בשוק הבינלאומי.
נראה, נראה אותם בקרוב.
תודה למאזינים שלנו ולפרק המעניין שלנו בסדרת מנהלים משפיעים. היכנסו לערוץ שלנו לכל הפרקים בספוטיפיי, אפל וגוגל. נאחל לכולם רק בריאות וחיוך. מרקטינג סולושנס.
יאללה, ביי.
ביי.
מנהלים משפיעים, הפודקאסט למנהלים מובילים ומשפיעים עם מיטל ואסף הדר, בשיתוף מרקטינג סולושנס.